נסעתי בין שני מקומות, בין שני קברים, יותר נכון קבר, ויבדלו לחיים טובים ארוכים מורים. יש לי שני חיילים מהסדיר, שהם חללי מערכות ישראל. אחד קבור ביסוד המעלה, בין המושבה יסוד המעלה, נהרג במבצע בלבנון, ליד 5 קילומטר ממוצב קאוקבה. למי שעוד זוכר את הדבר הזה, כשאני הייתי כבר בשירות מילואים ושירתי במוצב הזה בלבנון. באותו זמן פיקד על צוות בסיירת צנחנים במבצע בלבנון בקאוקבה ונהרג שם. השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו אורי בן אביבה. אורי מעוז בן אביבה. השני, שמואל לוי בן אסתר, נהרג בדרום. נוחתו עדן ברמלה. התחלתי את הבוקר ביסוד המעלה, בבית הקברות של המושבה, ששם יש קברים עוד מלפני יותר מ-100 שנה, 130-140 שנה. של ראשוני המושבה הזאת שהגיעו לעמק החולה כשהוא היה עוד מלא מלאריה וקדחת, יהודים יראי שמיים עבדקנים, משפחת שוב, והם הקימו את המושבה הזאת, ושמה ייסוד המעלה לקוח מספרי עזרא ונחמיה. הם ייסדו את המעלה, את העלייה מבבל בבית שני. מייסוד המעלה, 9:30 בבוקר, נסעתי לתל אביב, לא נסעתי לרמלה לבית הקברות השני כי כבר היה מאוחר, נסעתי לבית של ההורים השכולים, ברמת אביב. לפני 12 שנה עזבו את הבית שבו הם גידלו את החייל שלי, את שמוליק, ברמלה, אפילו שמאוד רצו להיות קרובים אליו, ככה הם מתבטאים תמיד, ועברו לתל אביב, רמת אביב ג' קומה 15. איזה מעבר. רמת אביב ג' קומה 15. אנשים יראי שמיים תמימים, דור ישורים יבורך גידלו. צריכים את השקט. קומה 15 גבוה, אתה רואה הכל מלמעלה. אחרי 20 ו... זה היה אחרי 14 שנות שכול, היו צריכים כובד המסע של הזיכרונות, כבר היה כבד מדי, היו צריכים מקום גבוה למעלה. איך אמרה לי פעם האמא, להיות קרובה אליו, להשם יתברך ולבן. עמדתי ברמת אביב, קומה 15, תעשו את החשבון איזה גובה זה. השתכלתי על החלון שמהחלון, יש שם חלון ויטרינה ענקית, חלון שפונה לצד מערב. אתה רואה כל תל אביב פרוסה מתחתיך. מערב הרואים את הים. והשתכלתי דרומה לכיוון יפו. המקום שממנו צמחה תל אביב, אחוזת בית, לפני 102 שנה, אם אני זוכר את התאריך נכון, 1912 למניינם, לפני 102 שנה. מדהים. מרמת אביב ועד יפו, בתים, גורדי שחקים, כבישים, מדהים. ושאלתי את עצמי, מה זה? אתה עומד למעלה, גובה עצום, רואה עשרות, גורדי שחקים, בניינים, עיר מודרנית, כבישים, שדרות, עצים. זה בטח לא מעשה שטן. לפני עשרות שנים, ככה אמרו בסטמר, זה כל מעשה שטן. ברוך השם, אני חושב שהיום כמעט ואין אף אחד שאומר שזה מעשה שטן. אני לא בטוח שאפילו בסאטמר אומרים את זה היום. הם היו מוכנים לשלם כסף למי שיבוא מהארץ, אם לא ייתנו לו, ישלמו לישיבות. אבל לא נראה לי שיש מישהו היום שאומר שמעשה שטן. אבל מה זה הפלא הזה? זה פלא. פלא עצום. רק 66 שנה, פלא עצום. אבל פלא מסובך. כשאתה יורד למטה ומסתכל, זה הדברים הם מסובכים, לא פשוטים. תל אביב, שבתות, כשיורדים לפרטים למטה, הדברים זה פלא עצום, אבל מצד שני מאוד מסובך. היום אומרים, יש מדינת תל אביב. אורחות החיים, הערכים, ההתנהלות, דברים מאוד מסובכים, מאוד מורכבים. ולכן, אני רוצה לדבר היום על שני סוגים של פלא, ועל פלא אחד מתוך השניים. על פלא שבא בדרך טבעית. יש שני סוגים של פלאים, שני סוגים של ניסים. יש נס כמו יציאת מצרים. יש מציאות, ובא נס, בא פלא, מפרק את המציאות, ומגלה בעין שיש מציאות ויש רצון השם. לכן הוא נקרא פלא, כי הוא נפלא, הוא פלאי. הוא חורג מסדר המציאות הרגילה, וכדי להראות שהשם מלך, הוא מפרק את המציאות. זה הבית ספר שעשה השם יתברך למצרים, ויחד עם מצרים, לכל העולם התרבותי הקדום והעתידי. שכשהשם מולך, אין עמו מלכות אחרת. לא בכורה ולא מלכות. והמציאות נכנעת לפלא האלוקי. אבל יש פלא מסוג אחר. יש פלא שהוא פועל, שהוא בא באופן טבעי. גם בחיים שלנו זה ככה. אנחנו תמיד שיש לנו קשיים, צרות, בלגנים, אנחנו אומרים, וואי אם היה נס. הלוואי שיקרה נס. שאני אקום בבוקר ופתאום הצרה לא תהיה. פתאום אני אקבל מיליון דולר. מה לעשות, אני נשאר עם המשכנתה והעובר ושב לא משהו. זה סוג ציפייה נפשית אחת, שבה האדם, בגלל שהוא יודע שהשם אדיר על הכל, הוא מצפה לנס. אבל יש סוג שני של ניסים, של פלאים. זה נס שבא בדרך טבעית. רבים מאדמו"רי החסידות היו בעלי מופתים. אבל רבים מהם גם היו עושים ניסים, אבל בדרך טבעית. מי שהבית כנסת הזה לפני עשרות שנים נשא את הכותרת של חסידותו, האדמו"ר הזקן, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, ידוע שהוא תמיד היה מלביש דברים גדולים שהוא עשה, היה מקפיד דווקא שהם ייראו באופן טבעי. לא לחרוג מהסדר, לא לחרוג מהמציאות. לעשות פלא, לעשות דברים גדולים, אבל בדרך הנס. לפלא כזה, שבא בדרך טבעית, קוראים מידת הדין. קוראים סיטרא דשמאלה. וזה מה שאני רוצה, הבטחתי אתמול, ואת הבטחתי אני רוצה לקיים, זה מה שאני רוצה לבאר היום. מה הם פלאים שבאים בדרך טבעית? מהי מידת הדין? בסדר? יפה. החיים שלנו, כל מה שאנחנו מקבלים בחיים, הם באים מחוכמתו ורצונו של השם יתברך. כל החיים שלנו באים מחוכמת השם. חוכמה, בינה, דעת. זה הסדר שמביא לנו את החיים. זה האויב של המחותן שלך, זה הדבר הזה, האויב שלו, שבע הורה תתבשל, מה אתה רוצה? כל החיים שלנו, כל השפע, כל הטוב שבא אלינו, בא מחוכמתו יתברך ומרצונו. והדברים מבוארים בהרבה מקומות, ולא נרחיב כאן. זה מה שנקרא חבד. חוכמה שהיא עליונה ובלתי ניתנת להשגה, בינה שהיא מולידה ומהווה את החוכמה, ונותנת לנו את החיים. בספרים כתוב שבבינה אין דינים, אין גבורות, אבל הגבורות מתערות ממנה. כלומר, כשחוכמת השם כבר הופכת לבינה, רחובות הנהר, אז כבר מתחיל נהיה מקום שיש גבורה, שיש דינים, שהם סדרים כמו שנראה לכמן. אבל כשהשם רוצה להשפיע עלינו את טובו, אז הוא משפיע אותו באופן מחולק. חסד וגבורה. ימין ושמאל. לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. תשימו לב, לא שמו לב, לא אמרו לעולם תהה ימין מקרבת ושמאל דוחה, אלא שמאל דוחה וימין מקרבת. כל הכסחנים אוהבים את הסדר הזה, אבל לא בגלל זה הוא ניתן בצורה הזאת. הסדר הזה ניתן בצורה הזאת כי אם שמאל לא הייתה דוחה, לא היינו יכולים לקבל את הימין מקרבת. הסבר. הקדוש ברוך הוא את חוכמתו ורצונו לחיות אותנו, נותן לנו על ידי החסד, משפיע עלינו את חסדו. אבל את החסד של השם אנחנו לא יכולים לקבל, כי הוא כל כך גדול, הוא כל כך עצום, שאם השם היה משפיע עלינו את חסדו, היינו נשרפים. משל למה הדבר דומה? בעזרת השם נולד נכד, בא סבא, שהוא יש לו ידיים ברוך השם, מפעיל בגרים, סוגר ג'בקוט, נותן הסבא חיבוק לנכד לפי הכוחות שלו. לאן הולכים? למיון. למה? כי התינוק המסכן לא יכול לקבל את החסד של הסבא. הסבא רוצה לחבק אותו לפי כוחו, לפי כמה שיש לתת לו. אבל אם הסבא ייתן לפי העוצמה שיש לו בידיים, רחמנא ליצלן לא יישאר ילד. לכן צריך את הגבורה שהיא תסדר את החסד באופן כזה שהתינוק יוכל לקבל. השם הוא הסבא, אנחנו התינוק, השם רוצה לתת לנו חסד, אבל אם ייתן השם את החסד, לפי החסד, וואלק לא יישאר כלום. לא יישאר עם ישראל, לא יישאר אדם, כי הכל ייבלע בחזרה בחסד העליון. לכן, בשביל שהחסד יופיע עלינו, צריך גבורה. צריך דין. לכן לעולם תהה שמאל דוחה, השם עושה את מידת הגבורה, עושה דינים, עושה סדרים, דין זה חוק, חוקים סדרים, איך החסד שלו יבוא אלינו. לכן לעולם תהה שמאל דוחה, השמאל זה לא שטן, זה לא דינים, תן לו בראש. תמיד כולם מפרשים לעולם תהיה שמאל דוחה, תדחה, תרחיק, דינים, קשים, מה פתאום? הדין הקשה, תכף נסביר, הוא תוצאה של הגבורה. אבל לעולם תהיה שמאל דוחה כדי שתהיה ימין, כדי שתהיה ימין מקרבת, כדי שתוכל הימין לקרב. לעולם צריך את מידת הגבורה של השם, את הצמצום שהשם מצמצם את חסדו, את הסדר שהשם עושה בשפע האדיר שלו, כדי שתהה ימין מקרבת, כדי שנוכל לקבל את הימין של השם, את הסדר, את החסד שלו. זה אם כן הסדר, חסד וגבורה, שפע ודינים, גודל וסדרים. כי אחרת לא היינו יכולים לקבל את החסד, את השפע, את הגודל, את עוצמות, עוצמת החיים שהשם רוצה להשפיע עלינו. חייבת להיות גבורה ליד החסד. חייבים להיות סדרים עם הגודל. חייבים להיות דינים, חוקים מסודרים, איך השפע הזה בא אלינו, איך הוא מסתדר, איך הוא מצטמצם לחוקים מסודרים, החלק אחרת היינו נשטפים. והנה למה המושג דינים קיבל משמעות של דינים. למה? כי כדי שהחסד של השם יבוא עלינו, השם חייב לצמצם את חסדו. וכשהשם מצמצם את חסדו, ברוך השם, אנחנו יכולים לקבל אותו, אבל גם יש צמצומים בעולם, וכשיש צמצומים, באים איתם משברים, באים איתם קשיים, באים איתם בעיות, באים איתם דינים. בראש, מה לעשות? זה בהתליה. כיוון שיש דינים, חוקים, סדרים, שדרכם אנחנו יכולים לקבל את שפע השם, זה בא בדרך שהשם מצמצם את חסדו, אז יש גם צמצומים בחיים שלנו. מה לעשות? אחרת לא היינו בכלל, אבל דרך זה אנחנו יכולים לקבל את השפע של השם. זה מידת הדין. מידת הדין זה לא לתת בראש, להיות קשה, רע. מידת השם, מידת הדין זה המידה שבה השם מגלה את חסדו, באופן שהטבע, שהעולם הטבעי יכול לקבל אותו, ולכן איתו באים גם צמצומים, גם דינים במובנם הקשה. כדי שנוכל לקבל את חסד השם בטבע שלנו, בסדר שלנו, אז בא איתו גם קשיים ודינים. למדנו מכאן שמידת החסד היא לפי הנותן, ומידת הדין ומידה והגבורה היא לפי המקבל, היא תפורה, השם מצטמצם לפי מה שהמקבל יכול לקבל. למדנו מכאן יסוד שני, שמידת החסד היא באה מהתעוררות מלמעלה, מה שנקרא התערותא דלעילא, וככה נוסדה וככה התהוותה יציאת מצרים. אנחנו היינו בקנטים, בממתת שערי טומאה, והשם עשה, כמו שאנחנו אומרים בתפילת 18, למען שמו. לעשות למען שמו, בהתעוררות מלמעלה, כשהמציאות למטה בלתי קשירה בעליל, סובלת מחוסר קשירות קיצונית, קוראים לזה חסד. גם בריאת העולם עולם, חסד ייבנה. למה? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לא היו נבראים. זה הכל חסד מצידו, שהשם פועל מצידו בלי תלות במקבלים, גם בלי התאמה למקבלים, זה נקרא חסד. לכן תשימו לב, אנחנו אומרים, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. שהשם מתאים את הטוב שלו אלינו, זה טוב השם לכל. כי הוא מתאים את הטוב, זה טוב. שהשם מתאים את החסד שלו אלינו, זה טוב. כי טוב זה לא מה שאתה רוצה לתת, טוב זה שיהיה טוב לו. יש אנשים, הוא רוצה לעשות טוב למישהו, אז הוא נותן לו, אבל לא מסתכל בכלל מה הוא צריך. זה חסד, זה לא טוב. חסד זה רק מצד הנותן. טוב זה בהתאמה למקבל, לכן טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, כי מהאיזון של החסד והגבורה יוצאים רחמים, יהמונה רחמך השם אלוקנו, ברחמים גדולים אקבצך, שהשם מקבץ אותנו, הוא מקבץ אותנו ברחמים. אם הוא היה מביא אותנו בחסד וערו כענני שם היה, אז זה היה בא באופן ניסי. כשלא בא באופן ניסי, מצד החסד, שבא מצד הדין, מצד הסדרים הארציים, בסדר? ברחמים גדולים הקבצך. זה החסד באופן שאנחנו יכולים לקבל אותו. עכשיו יש צד נוסף לדבר הזה. כשבא מצד החסד, זה בא מתעוררות מלמעלה. כשבאים הדברים ממידת הדין, הם באים מהתעוררות מלמטה. ולפי מה שהסברנו, הדברים הם מאוד מבוארים. כי במידת הדין, הדברים לא מסודרים לפי חסד, לפי חסדו של השם, לפי היכולות האינסופיות המוגבלות של השם יתברך, אלא לפי האדם המקבל. לפי המקבל. לפי היכולות של המציאות לקבל למטה, ולכן במידת הדין החסד תלוי כמה האדם מתעורר למטה. לפי מה שהאדם מתעורר למטה, לפי זה שופע עליו חסד מלמעלה. כמה כבישים מסלול יעקב יוסף, לפי זה השם ייתן שפע לארץ ישראל. כמה בניינים יעקב יקים אליהו השרף יבנה, לפי זה השם ישפיע עלינו כחסד. כמה נקודות חשמל יעשה האדון שריקי, כמה לוסטרות ירים לנו, כמה בניינים יאיר, לפי זה יבוא החסד של השם. זה הסדר של מידת הדין. לא השם נותן את השפע מצידו, אלא כמה האדם מתעורר מלמטה לבנות, לעלות, לחרוש, לזרוע, לבנות ישיבות, ללמוד תורה, לבנות בכל הרמות ובכל המערכות, לפי זה השם משפיע את חסדו. זה הסדר של מידת הדין. זה לא התפלקות, זה לא מעשה שטן, זה לא מה להשם נרדם, מה לך נרדם, ועכשיו גילו איזה כמה חילונים, כמה סטנים, בלי כיפות, הצליחו לייצר פה איזה מדינה, איזה שפע, הצליחו מהאדמה שנתנה בשנות ה-50, נתנה 400 קילו להביא 400 טון. השם לא מתפלק לו כלום, יחביבו. יש דרכים איך הוא מנהיג את עולמו. והוא מנהיג את עולמו במידת הדין. כשהוא מנהיג את עולמו במידת הדין, אז החסד שלו ניתן לפי יכולת הקבלה שלנו, והחסד שלו ניתן לפי ההתעוררות שלנו, התערותה דלתתה. משיח בן דוד זה ההופעה הסופית, העליונה, שחסד השם, כשהמציאות כבר הגיעה לרומה שיכולה להגיע, הוא מופיע עליה. משיח בן יוסף הוא מסיטרא דשמאלא ממידת הדין. אבל עכשיו הסברנו מה זה מידת הדין. לא שהשם עושה איתנו דינים, אלא שהשם משפיע את חסדו לפי מה שאנחנו סוללים כבישים, בונים בתים, מיישבים את הארץ, בונים ישיבות, בונים בתי ספר, מאירים, מפריחים את השממה, השממה הפיזית והשממה הרוחנית. ממטולה ועד אלעד, בעזרת השם משארם השייח ועד, אתם יודעים, הליטני זה שמיטה, אהוה, הלו, הרב פלדמר, שמיטה, נכון? זה כתוב, שמיטה חלה שם, כתוב פורש, מה זה? בעזרת השם, עוד חזון למועד, כמו שאומרים, מועדים יהודים. מתוך זה נוסיף עוד קומה. היסוד הזה שאמרנו עכשיו, הוא אמרנו אותו אתמול. מה עושה יעקב? סיכל את ידיו וישת את יד ימינו על ראש אפרים, נכון? יד ימינו בארנו עכשיו, הסברנו עכשיו, צד ימין זה החסד, על ראש אפרים והוא הצעיר. למה? כדי שהחסד, דווקא על ראש אפרים, שהוא יוסף, שהוא פועל במידת הדין, זה לא משיח בן דוד, הוא זקוק לברכה שחסד השם יבוא עליו, לכן וישת את יד את ימינו, את החסד, על ראש אפרים והוא הצעיר, הצעיר יהיה לאלף. כדי שהצעיר יהיה לאלף, כדי שאפרים, כדי שיוסף, והוא נער, כתוב על יהושע וכתוב על יוסף, כדי שהוא הנער יהיה לאלף, כדי שהצעיר יהיה לאלף, כדי שהצעיר שהוא בא במידת הדין יוכל להיות לאלף, להגיע למדרגה הכי עליונה, וישת את יד ימינו על ראש אפרים. לא אף על פי שהוא הצעיר, אלא בגלל שהוא הצעיר, בגלל שהוא זקוק לחסד, כי הוא במידת הדין. וכשמבינים את זה, אז גם מה שכתוב בספר דברים הוא מאיר כפליים. שמעו עכשיו, אני קורא את ברכתו של יוסף בספר דברים, כולם מכירים אותם בעל פה, אבל עכשיו תראו איזה משמעות חדשה היא מקבלת. וליוסף אמר, מבורך את השם ארצו, ממגד שמיים מיטל, אבל כנגדו ומתהום רובצת תחת. אצל יוסף זה תמיד מתאים, הלמעלה עם הלמטה. וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים, ומראש הרי קדם, וממגד גבעות עולם, וממגד ארץ ומלאה ורצון שוכניסה, תבואתה לראש יוסף וישת את ימינו על ראש אפרים. ראש אפרים. ולקודקוד נזיר רחב. כל השפע הזה, כל הברכה הזה, כל החסד הזה, למה? כי בכור שורו הדר לו. משיח בן דוד נקרא, גולו, נו, מה נקרא? תגידו, לא נעים להגיד, אבל תגידו, מה נקרא? חמור, למה? עני ורוכב על חמור, נכון? משיח בן יוסף, ככה כתוב בספרים, זה לא אני המצאתי. בסדר, אבל הוא נמשל לחמור, משלחי רגל השור והחמור, מסכת בבא קמא, למדו ממנה, נכון? למדו ממנה נזקי שן ורגל, כתוב נכון, ובשילח ובער בשדה אחר. אומרת הגמרא, אם לא היו מביאים את הפסוקים, משלחי רגל השור והחמור, בסדר, וכאשר יבער הגלל, הייתי חושב שהכל יבער, הכל שן או הכל רגל, הכל מחל יקרנה, לא מחל יקרנה, הכל ממנה, שמר ממלא או לא ממלא. גמרא בבבא קמא, ג' ג' עמוד א'. את הפסוק הזה, משלחי רגל השור והחמור, דורשים בספרים, החמור זה משיח בן דוד, השור זה משיח בן יוסף. החמור זה משיח רא, בגלל שמתקיים בנו, שכל העניין הוא במידת הדין, וצפויים בו, צפונים בו כל הטובות. אלא שהטוב הזה יבוא, רק על ידי התעוררות עצמית של עם ישראל, כי במידת הדין נדרשת ההתעוררות העצמית שלנו לבנות ולהגדיל ולפרוח בחומר וברוח, בחול ובקודש. וככל שהקודש יהיה יותר עמוק, יותר עליון, אז גם החול יתעלה איתו. גם החול יתעלה איתו, במקום לבכות למה הוא עושה ככה ולמה הוא עושה ככה, אנחנו צריכים להרבות קודש, להרבות תורה, להרבות צדק, להרבות חסד, להרבות גרעינים, להרבות שיעורים, ולהרבות יישובים. ואז השם משפיע את החסד שלו. אם לא היינו עושים שיעורים עד 11, הייתי אומרים לכם, תיסעו למדבר הנגב שמה, חורים בגבול מצרים. אתה נוסע, 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 ממשיך לנסוע שם באמצע המדבר, מתי אתרוגים? אני חוזר על זה כל הזמן. אבל מה לעשות? כי זה פלא בדרך אחד. מתי אתרוגים 80 דונם באמצע המדבר? אתה נוסע שם בלילה, פתאום אתה בא שם עוד אחרי כרם שלום, בכלל אף אחד לא הגיע לשם. אפילו הסודנים כבר הפסיקו לעבור שם. הפסיקו לעבור, פתאום אתה עובר איזה סיבוב, פעם, אורות, בית מדרש, איזה, מה, אורות, בתים, ענקים, עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כשישראל מתעוררים מלמטה, השם אפילו את המדבר הוא הופך למקום מים. למה? כי ישראלי החליט שפה יהיה שדה, פה יהיה חשמל. בסוף ימצאו שם גם נפט. מים ימצאו שם. למה? כי ישראל החליטו. וכשישראל החליטו במידת הדין, אז מבורך את השם ארצו. אז השם משפיע את החסד. אז השם משפיע את החסד, כי החסד הוא צפון. בצפון. מה רב טובך אשר צפנת? ליראיך. ככל שאנחנו נרבה יראת שמיים, ונרבה קדושה, ולא נלמד מתוך יראת שמיים, חלק ציונים, וללכלך, ולבקר את עם ישראל. הפוך, מתוך יראת שמיים, מתוך קדושה, נבנה ישיבות, ויישובים, ובתים, וכבישים, ובניינים, אז הכל יעלה יחד עם הקדושה. זה הדרך לבא בעולם. לא לירוק וללכלך, אלא להרבות קדושה. לקדש כל דבר שנמצא, זה הדרך. וככה בעזרת השם ננצח גם את הצפוני הכי מסוכן שיש היום. היום הצפוני הבין שהוא לא יכול עלינו במלחמות. אז היום הוא עבר לשיטה אחרת. היום הוא עבר לשיטה אחרת. היום הצפוני הוא מנסה לטשטש אותנו, לחלן אותנו. יש לצפוני היום הרבה כסף, המון כסף. המון כסף, והוא משתמש בכסף הזה לא בשביל לזרוק אותנו לים, הבינו שלא יזרקו אותנו לים, אלא פשוט בשביל שלא נמלא את הארץ הזאת ביראת שמיים, בקדושה, בתורה. שנהיה דמוקרטים, שנהיה פלורליסטים, שילמדו בישיבות, אין בעיה. אבל קודם כל שימלאו את חובותיהם האזרחיות. שנטשטש את הגיור, למה להיות כאלה כבדים? חוקים על חוקים על חוקים, כולם בגיבוי של האיחוד האירופי, כדי שהזהות היהודית של המדינה הזאת תטשטש. כדי שילמדו בתורה, אבל מי שרוצה, שהמדינה חס וחלילה לא תממן את התורה. כי אם המדינה מממן את התורה, זה אומר שהמדינה מאמינה בתורה, ומאמינה בקודש. גם אם היא לא חיה ככה כל הזמן, אבל היא מאמינה בו. והמלחמה על הקודש היום היא לא בשדות הקרב, היא המלחמה על הקודש, היא המלחמה שאנחנו הולכים את זה שהקודש יהיה הזהות של מדינת ישראל. אנחנו סבלנים כי זה בהתעוררות מלמטה, כי זה בסדרי הטבע. אבל צריך לדעת שהיום המלחמה של הצפוני שבאה מצפון, שבאה מאירופה, היא מלחמה מתוחכמת הרבה יותר. האפיפיור אמר את זה להרצל. כשהרצל אמר לו, היה אצלו, אמר לו, אני רוצה לבנות מדינה, אמר לו האפיפיור, אני מלא את ירושלים במיסיונרים, במיסיונרים שלא ייתנו לך לעשות את הדבר. זה ככה אמר לו. ככה אמר לו. והיום אין המיסיון הזה לקחת להטביל, עזבו אתכם, זה לא... יד אחים טפלים בהם. בהם ובאחמד בן שרה. המיסיון האמיתי זה זה שאומר, אין בעיה, תהיו פה בארץ, אבל תהיו דמוקרטיים, אבל תקימו מדינה, כל אזרחיה, פלורליסטית, ומי שרוצה, שיהיה דתי. חס וחלילה שיגידו תהילים בטקס יום הזיכרון, שיגידו זה, מה שיגידו הלל ביום העצמאות, אין קשר, הלל זה עניין דתי, המדינה היא מדינה כמו ככל המדינות. זה המלחמה היום בצפוני, זה המלחמה בזה. וכל מה שדיברנו פה, שמידתה של הגאולה האחרונה היא במידת הדין, היא בהתעוררות מלמטה, היא במעשה שלנו, ודרכו השם משפיע לנו את החסד, זה הקומה וזה המאבק וזה המלחמה, להרבות קודש, להרבות תורה, להרבות יראת שמיים. ידו האחת אוחזת בתורה, שתי הידיים שלו אוחזות בתורה, וזה נותן כוח לכלכלה ולהתיישבות ולחקלאות ולהייטק ולצבא ולהכל, וזה מעלה אותו גם, שנזכה בעזרת השם, שנהיה ראויים, שיבוא עני ורוכב על חמור בעזרת השם, ויגאל אותנו ויוסיף חסד על החסד שהוא משפיע עלינו בדרך הטבע, יוסיף ויביא לנו עוד, כי חסדו גבר עלינו, ואמת השם. יהיה לנו בשורות טובות בעזרת השם.